בא ואמר לי שחבר'ה מחכים בזום. טוב, אז לידיעתכם, אנחנו באורות הקודש, חלק ג' בעמוד קופנון ג' שהוא פרק קופה בנשמות הכוללות בתוך מוסר הקודש, בתוך יסוד הכללי. ובזמן שהייתם מנותקים מן הזום, זכינו, הקבוצה, אני נמצאת כאן, לא רוצה להגיד קטנה, כי זו קבוצה איכותית, עסקנו בשאלת הנשמות הכוללות. הנשמות הכוללות הן נשמות שקשה להן מאוד לא לראות את חזות הכל בתוכיות נשמתם. והם רוצים שהאור הכללי יופיע בצורה ישרה על כל פעולותיהן, אפילו היותר קטנות. אבל לא תמיד זה כך, ויש להם צער מזה. והבאתי דוגמאות לדבר. בסדר, עכשיו עברנו לתחילת הפסקה השנייה של הפרק, המתחילה במילה הצדיקים, ולפני שהתחברתם ציינתי שהמילה הצדיקים כתובה כאן בגופן בריאה, משום שזה לקוח ממקום אחר לכתב ידו של הרב קוק, למרות שזה הוכנס לאותו פרק. בסדר? לפי זיכרוני דיברנו על זה פעם, נכון? הצדיקים הגדולים כוללים בנשמתם את הכל, ויש להם כל הטוב של הכל. עכשיו שימו לב שפה כתוב הצדיקים, לפני כן הנשמות. שאלת אותי מקודם, האם אפשר לעבוד על זה, שאני אשייך אל הכל, מרגיש את הכל. לפי הפסקה הראשונה, זה עניין של נשמה. הנשמות הגדולות מוכנות הן וכו'. פה כתוב הצדיקים. להיות צדיק, כל אחד יכול. כל אחד יכול להיות צדיק גדול. לפי הבחירה. אלא אם כן תגיד שזה גדלות נשמתית, אבל זה כבר פרשנות. בסדר? הצדיקים הגדולים כוללים בנשמתם את הכל. ויש להם כל הטוב של הכל. וגם כל הרע של הכל. אם אני מחובר אל הכל, אז אל הכל ממש. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. פסוק בישעיהו. מה? ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. מה? זה שאלה מעניינת. השאלה היא ככה, האם אתה חשבת שאני לא אתייחס לזה? אלא מה? יש לי קושי להגיד את הכל בבת אחת. מה? אם הייתי אלוה, הייתי יכול להגיד את הכל בבת אחת. מאחר ואינני אלוה, מקווה שאתה לא מוחזר, אז אני צריך להגיד דבר אחד אחרי השני. זה המציאות, מה אני יכול לעשות? טוב, אז מה הוא אומר כאן? הנביא ישעיהו, אני השם עושה כל אלה, אז כל אלה זה כולל את הרע. עכשיו, זה הגמרא שואלת בעצמה, בסרט ברכות, מדוע בתפילה אנחנו משנים לבורא את הכל? אומרת הגמרא כדי לדבר יפה. לישנה מעלי. אנחנו רוצים לדבר יפה. בתפילה אתה לא אומר מילים לא יפה. אתה לא אומר את המילה רע. אבל אמרת הכל. הכל, אז זה הרע. זה כולל הכל. כן? כשאמרתי הכל, אני התכוונתי גם לכל מה שאני לא רוצה לומר. אז זה כולל את הרע. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, הצדיקים הגדולים כוללים בנשמתם את הכל, יש להם כל הטוב של הכל, וגם כל הרע של הכל. וסובלים ייסורים בעד הכל. אגב, האם זה אומר, כיוון שיש בתוכם גם הרע של הכל, שהם צריכים לעשות רע? לא. כלומר, יש הבדל בין ידיעה תיאורטית לידיעה מעשית. ידיעה תיאורטית מקיפה את כל המציאות. כן? יש למשל בגמרא תיאורים מזעזעים של דברים רעים. בדיני הראיות, כל מיני דברים, תועבות מכל הסוגים. וגם יש בגמרא תיאורים כיצד הגנבים מרמים בבית הדין, מה שקרה מגודר רמאים. אז הגמרא נותנת לך שיעור איך להיות רשע. נכון? אבל הגמרא מתכוונת לומר לך, הנה זה מה שהרשעים עושים. עכשיו בוא תתקן את זה, בוא תתאר את זה. או לנקות את זה. לכן זה חשוב שהצדיק יהיה בקרבו הכל, כל הטוב וכל הרע. תודה. ואז ממלא, הם סובלים ייסורים בעד הכל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. רש"י כותב, על ידי איסורה. ומקבלים עונג מהכל. אם אתה מקבל איסורים, אתה גם מקבל עונג, הולך יחד. מאפים את כל הרע של הכל לטוב. למשל, יש לנו תיאור בתורה, הנה פרשת השבוע, של עיר מרושעת כל כך, סדום, שההשגחה החליטה שצריך לחלות אותם מעל פני האדם. נכון? עכשיו, אומר המלאך ללוט, כשאתה בורח מן העיר, אל תבט אחריך. אל תסתכל. ממש תסתכל. כי אתה לא כזה צדיק באמת. אז אין לך זכות לראות מה שקורה בסדום. אין לך זכות להסתכל על מפלתם של רשעים. אבל באותו זמן, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני השם, וישקף על פני סדום. הוא כן מסתכל. כן? כי הוא מצליח לראות מה יוצא מסדום. הרי כתוב מיד אחר כך, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, והפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. כלומר, אברהם מסתכל על סדום ורואה את המגמה המשיחית שעולה משם. הרי מילות, בסופו של דבר, יעבדוך עמים. אברהם רואה בסופו של דבר את המגמה המשיחית שעולה מסדום. אז הוא מהפך את הכל, הוא ממתיק את הכל. מה שכתוב כאן, הוא מהפכים את כל הרע של הכל לטוב. עכשיו, האם זה, למה לא להגיד פה שזה עבודת העלאת הניצוצות, נכון? יש עבודה כזאת של הצדיקים, שבתוך הרע מוצאים את הטוב, מוצאים את הניצוץ. אבל פה הרב מדבר על עבודה יותר עליונית. לא העלאת ניצוצות, אלא העלאת עולמות. כל מתמתן. משל למה הדבר דומה? להבדל שיש בין מיץ תפוזים לריבת תפוזים. איך עושים מיץ תפוזים? לוקחים את התפוזים, מוציאים מתוכו את המיץ וזורקים את הקליפה. כי, אז זה דומה להעלאת ניצוצות. אני לוקח משם את התוך, זורק מה שאי אפשר להשתמש בו. אבל יש גם ריבה. מה זה ריבה? לוקחים את קליפת התפוז וממתיקים אותה, וזה הופך להיות מעדן שהוא יקר יותר מן המיץ. זה הערך של העלאת העולמות. זה בדרך המדרגה שפה כתובה. ומהפכים את כל הרע של הכל לטוב. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נבוא. חזרה לי השמיעה. בהתחלה, כשאמרתם ברוך הוא, ברוך שמו, לא שמעתי כל כך. אבל כשאמרתם אמן, שמעתי. אז כנראה שחזרה אליי השמיעה. טוב. ומתוך שהם מתמתקים על ידי היסורים שהם סובלים, הכל מתמתק על ידם. כלומר, גם האיסורים שלהם היא איסורי מתיקות. כי בשורש נשמתם נמצא כוח של סעיפי הנשמות הרבות מאוד שהצדיקים הם יסודם. כלומר, מה שעובר הצדיק מעלה את כל הנשמות שהם קשורים אליהם. כלומר, כי לא כל אחד מסוגל להתמתק על ידי האיסורים. רוב בני אדם מתמרמרים על ידי האיסורים. מה? לא יודע, אז ככה הם עובדים. זאת אומרת, זאת המציאות שלהם. הם לא בוחרים, ככה הם. וזה אפשר לומר שהצדיקים הם, ההתנהגות שלהם היא תולדה של אמונתם המונותאיסטית המוחלטת. אם אתה מונותאיסט באמת, אז השם בכל. אז זה בעצם החזות של הצדיקים. בסדר? לעומת זה, יש צדיקים שהם עוסקים בבירור מה טוב, מה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. ויש צדיקים שמעלים את הכל. לפי הזוהר, זה ההבדל בין אלה שתואמים את עץ דעת טוב ורע, לבין אלה שתואמים עץ החיים. אם אתה בדעת טוב ורע, אז כל התורה כולה זה שביל טשטוש לאורך הגבול בין הטוב לבין הרע. לא יודע, אבל מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. ככה חיים. אתה כל הזמן במגע עם הרע. כל הזמן מתיירא מן הרע. אבל אם אתה תואם את עץ החיים, אתה רואה שהכל טוב, הכל משמעותי, כולל הרע. עמוד. למה לא? למה לא? עמוד קופנון דל. קוף זן. הנשמה, המרכז, סליחה, המרכז. הולכת היא היצירה את דרכה, בוראה היא את כל דרגותיה, שואפת היא להתייצרות היותר עדינה ונשגבה, שעל ידה תהיה משתקפת כל התמצית של ההוויה כולה, כל חוסנה ואוזה, כל יופיה יושב וחמתה. זאת היא הנשמה השלמה של האדם שהמוכר שבו הוא המושלם הבכירי שבקרבו, או אותו ששכלל ברצונו את מהותו לצד הטוב היותר עליון, עד שהוא מגלה חלק יצירתי שיש בו מהות של פועל, פועל טוב. מובן? מה לא מובן? זה בעברית. זה לא יודע עברית? מה? מסובך. לבריאת העולם, יש שלושה פעלים עיקריים שבשימוש במעשה הבריאה. ברא, יצר, עשה. לפי המקובלים, שלושה עולמות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשה. מה זה, עכשיו אנחנו עסוקים, זה עיקר העניין פה של הפסקה, בעולם היצירה. בסדר? אנחנו לא בבריאה ולא בעשייה, אלא ביצירה. אבל כדי להבין מה זה יצירה, צריך להבין מה זה בריאה ועשייה. בריאה זה התחלה, עשייה זה סיום. בסדר? אבל בראשית ברא. לא לברוא, זה התחלה. אבל, וירא אלוהים את כל אשר, עשה, גמר. מה התהליך באמצע? תהליך באמצע זה יצירה. איפה הפועל הזה ליצור? זה בא, יש מקצוע, שמוזכר בתנ"ך, מקצוע היוצר. חומר ביד היוצר. מה זה יוצר? בתנ"ך. איזה מלאכה זאת? מי שמייצר קדרות. קדרות? קדרות, חוף, קדרה. כן. בעברית של ימינו קוראים לזה קדר. זה טעות. במשנה, המילה קדר מציינת את מוכר הקדרות. היוצר זה מי שמייצר אותה. אז באותה חנות יש בחוץ קדר שמוכר את הקדרות, בתוך החנות יש היוצר שעושה את הקדרות. ראיתם פעם איך, בקרמיקה איך מייצרים כלי? זה מסתובב, יש כל מיני צורות, לוקחים את החומר, נותנים לו כל מיני צורות, אחר כך מכניסים לתנור. יוצא שהמילה יצירה מציינת תהליך של התהוות. בסדר? בבריאת האדם נאמר, ויברא אלוהים את האדם, כתוב גם נעשה אדם, אבל גם כתוב בפרק ב' פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, מתואר שמה תהליך של התהוות, של יצירה, בסדר? עכשיו, התהליך של היצירה הוא תהליך דינמי. עד כאן ברור מה שאני אומר? כן או לא? עכשיו, מה שהרב כאן מסביר לנו, זה שהיצירה זה לא משהו לוקלי, זה לא משהו נקודתי. כל ההוויה כולה היא יצירה. יש כל הזמן התפתחות בעולם, מהראשית ועד האחרית. העולם איננו עומד על עומדו, הוא הולך ומשתנה. גם ההוויה הפיזית, גם ההוויה הרוחנית, היא יצירתית. עד כאן ברור? זה מה שאומר כאן, הרב. הולכת היא היצירה את דרכה. עכשיו זה יותר מובן המשפט הזה? אתה רואה שאפשר להבין. הולכת היא היצירה את דרכה. בוראה היא את דרגותיה. כלומר, כדי שהיצירה תלך דרכה, צריך לברוא כל הזמן. לברוא מה? את דרגותיה. זה מה שאומרים במדע, הפונקציה יוצרת את האיבר. כלומר, יש לנו איברים. כל איבר יש לו פונקציה. אבל אפשר גם להגיד הפוך. הפונקציה שהאיבר צריך למלא, זה מה שיוצר את האיבר. כן? אני צריך לרוץ, אז יש לי רגליים. לא בגלל שיש לי רגליים אני רץ. אני צריך לרוץ, בגלל זה יש לי רגליים. אז אותו דבר, כאן, בוראה היא היצירה. בוראה היא את דרגותיה. זה קצת מזכיר לנו את תורת האבולוציה הדרוויניסטית, נכון? שיש מגמה בתוך הבריאה של הופעת החיים היותר יותר משוכללים. אז היא יוצרת את, היא בוראת את דרגותיה. זה נכון בכל התחומים, לא רק בתחום הביולוגי, זה נכון בכל התחומים. שואפת היא להתייצרות היותר עדינה ונשגבה, שאתם רואים את השורש יצר, ההתייצרות היותר עדינה ונשגבה, שעל ידה תהיה משתקפת כל התמצית של ההוויה כולה. כן. זה מלשון יצירה. לא, ליצור את עצמה. התייצרות זה התפעל, לא? זה בניין התפעל. כן, להתייצרות היותר עדינה ונשגבה, שעל ידת היא משתקפת כל התמצית של ההוויה כולה. על הפסוק, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, אומרים חז"ל, צבר עפרו מכל העולם כולו. זאת אומרת שהיצירה של האדם זה נציגות של ההוויה בכלל. כדי לייצר את הפילים, הקדוש ברוך הוא לא ישתמש באפר של העולם כולו. כדי לייצר את האדם, הוא לוקח את האפר של העולם כולו. מה קורה שם לאפר? מה זה אפר?
אדמה.
אז תגיד אדמה. מה זה אדמה? אז תגיד ארץ. אדמה זה מלשון דומם. זה מה שלא זז. דומם. בסדר? ארץ זה מה שרץ. הכדור שלנו כל הזמן רץ. הוא ארץ. אבל מה זה עפר? עפר זה מעיין חיים. מה זה עין? עין פר, נכון? עפר, עפר. האות עין מציינת מעיין, נכון? מקור. פר, מה שפרה ורווה. אז עפר זה החי שבאדמה. עפר מן האדמה. מה שדומם הופך להיות חי. זה היצירה. בסדר? צבר עפרו מהעולם כולו. אז זה בעצם הרעיון, שכל ההוויה כולה היא יצירה אחת גדולה. כן, מה אתה רוצה?
מה? מה? הנחש
שהוא לא עפר מן האדמה.
לא.
לא? ההפך. הנחש הוא עפר. הוא עפר, כן. הרי הוא אוכל עפר. סימן שהוא עפר. כן. אבל הוא לא בלי, אבל הוא בלי נשמת חיים. פשוט מאוד. הוא הנחש, הוא, אפשר לומר, טבע משוכלל. לא, כן, אפשר להגיד רובוט, אבל הוא לא בעל הכרה מוסרית. לכן, אם תיקח נחש ותוסיף לו חסד, אז אתה מקבל נפש. נכון? נחש פלוס חסד שווה נפש, נכון? בגימטריה, כן, כן. הולכת היא היצירה את דרכה, בורה היא את כל דרגותיה, שואפת היא להתייצרות היותר עדינה ונשגבה. שעל ידה תהיה משתקפת כל התמצית של ההוויה כולה. עכשיו זה ברור, ברור שאפשר להבין. זה עברית. כל חוסנה ועוזתה של ההוויה, כל יופיה, יושרה וחוכמתה. זאת היא הנשמה השלמה של האדם, שהמובחר שבו הוא המושלם הבכירי שבקרבו. כלומר, היצירה מייצרת את האדם. היא מייצרת את הריכוז של החיים, עד שזה מגיע לאדם. זה ממש דרוויניסטי, נכון? מרגישים פה את דרווין אחורי הקטעים, עד שבסוף מגיע המושלם הבכירי, שזה האדם ממש, שבקרבו, אותו ששכלל ברצונו את מהותו לצד הטוב היותר עליון. יש בגמרא שהאדם הראשון, אתם יודעים כמה הוא היה גדול? מה היה הגודל של האדם הראשון? לא יודעים? מהארץ עד השמיים. אז אם כן הוא היה גדול כמו העולם כולו. והוא היה רואה את כל הדורות. אז הוא היה כל הזמנים כולם. אז איך הוא היה נראה? הוא לא היה נראה, הוא היה הקוסמוס. כיוון ששרח, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרטני, ותשת עליי כפו. זאת אומרת, נעשה לו קווץ' בלעז, והפך להיות יחידה בתוך הוויה הגדולה. אבל אפשר לומר, הנוסטלגיה למצב הקודם נשארה בקרבו, כי הותירה בו את הרושם הזה. ולכן אצל נשמות גדולות, מרגישים את הצורך הזה לכלול את הכל בתוך הנשמה. כמו שראינו בפרק הקודם. נבן? אז זה מה שאומר כאן? מה?
כמה הוא היה שונה לקדוש ברוך הוא?
הוא היה שונה מאוד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא והוא נברא.
זה ההבדל היחיד?
זה ההבדל הכי גדול שיכול להיות. כל השאר ההבדלים שבעולם הם קטנים לעומת ההבדל הזה. כי הבורא הוא מי שנותן את ההוויה, והנברא זה מי שמקבל את ההוויה, זה הופיעות מורה. יחייתני, תודה על הקפה.
אז, כמו שהדרוויניסטי, יש
מגמה? כן, זה אווירה דרוויניסטית. זה לא דווקא דרוויניסטי, זה מצד האמת, בפילוסופיה זה יותר ברגסון. הנרי ברגסון, הוא באמת הושפע מהרעיון של האבולוציה, אבל העלה את זה למדרגה פילוסופית. והראה שבתוך ההוויה יש מגמת חיים, שהוא קרא לה הדחף החיוני, שהולכת ומתקדמת ומייצרת גם את האדם. אז גם פה זה נמצא.
אני רוצה לומר שהאדם הוא
כן, אבל יש נטייה של הקוסמוס להתרכז בנקודה אחת.
זה נאמר שהאדם היה גבוה,
זה המקור, זה משהו במקור. לא, לפני אותו נקודה מרכזית. אבל כאשר הוא סטרח ונעשה לו קווץ', אז התרכז בתוכו כל ההוויה כולה. בדיוק. אפשר לומר גם שהקוסמוס הזמין את זה. הזמין את ההתרכזות שלו בנקודה. בסדר? מה? כן, זה מה שאני טוען. כן. שנאמר, קווץ' יצירתי. איפה זה נאמר? עכשיו. טוב. עכשיו, אותו ששכלל ברצונו את מהותו לצד הטוב היותר העליון, עד שהוא מגלה חלק יצירתי שיש בו מהות של פועל טוב מוחלט. אין, כלומר, אפשר לומר, אדם הראשון יש לו זכות. מה הזכות של אדם הראשון? הוא היה הראשון שהסכים להיות אדם. כלומר, הוא החליט שהוא מפנה את כל זרם החיים של ההוויה מן הצורך אל הערך, מן האינטרסנטיות של מלחמת הקיום, אל האידיאליות של המוסר. בסדר? טוב. הנשמה העליונה בעצמה מוצאת היא את חוסנה ועוזה פנימה. אינה צריכה לשום דבר חוץ לה. הוא מסתדר גם בלי בננות, לעומת הקוף שילדו. היא מאושרת, ובכוח הכללי שבה, מתוך שהיא תמצית הכל, היא ממשכת את החיים לכל, ואת כל יחסר לכל בכל גווני החיסרון. זה מה שכתוב, כל העולם כולו ניזון בשביל של חנינה בני. כתוב בגמרא, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר על רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, אז זה בשביל, בשביל שלו. הוא השביל שדרכו הכל ניזון. ולכן חנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, כי כיוון שכל השפע עובר דרכו, אז ממילא הוא ניזון. והרבים, מי זה הרבים? זה אלה שהם לא ככה. וכל הפושטים. בעלי קטעים שביצירה. כן? כמה דעת אמרת, וואלה, איזה קטעים. זאת אומרת, אנשים שרואים את העולם בצחוק. טוב, זה סתם. והרבים, בעלי קטעים שביצירה, אינם מוצאים את מחסורם בפנימיותם. כלומר, מחסורם הכוונה, את מילוי מחסור. אין, יש צדיקים שהוא טוב לו עם עצמו, הוא מלא רוח חיים בתוך עצמו, הוא שואב מכל ההוויה ונותן לכל ההוויה. ולכן אין לו צרכים משלו. אבל יש כאלה שלא, שזה הרבים. אינם מוצאים את מחסורם בפנימיותם, הם צריכים הרבה עד שיתמלא חסרונם, שיתוקן, שיתקן קצת מפגימת עצמותם, שאחר כל אלה אינם מתקנה, מתקנת לגמרי כי אם בצדיק העליון, אבל הנשמה המרכזית. כלומר, גם הקטנים האלה, הם עובדים כדי למלא את חסרונם, זה לאו דווקא במובן השלילי, כן? אבל זה המדרגה שלהם. אבל המילוי האמיתי של החסרונם זה על ידי אותה נשמה מרכזית. ובת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני, די לא בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. איפה הרב קוק ידע? זה מה שצריך להגיד, כי אני אמרתי את זה מקודם. זה הצדיק העליון. פסקה קופחת, זה הפרק קופחת, צדיק עליון. התכונה של ההכרה האלוהית, היא מרכזה הפנימית, אפילו שלך, של יראת שמיים, הוא המקור החי של נשמת העולם, אין בשל בכל יצורים, בכל היש, בכל ההוויה וחליפותיה, ונצחה ועוזה, מדריכת כל העולם כולו, לעילויו, ורומם תרגום. יש שאלה, מה הבסיס של המוסר? ראינו את זה בפרקים הראשונים של מוסר הקודש. האם המוסר מסתדר בלי אלוהים, או צריך דווקא אלוהים? בסדר? למשל, עמנואל קאנט, שהרב מתייחס אליו הרבה בפרקים הראשונים, אומר שהמוסר זה צו קטגורי של התבונה. תרגום, אתה צריך להיות מוסרי ככה, ככה זה. השכל מחייב. למה השכל מחייב? קשה להסביר לך, אז אני אגיד במילים שלא תבין, צו קטגורי של התבונה. הרב קוק אומר, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. מקור המוסר, אלוהים. יש על זה דיון מעניין, בשיחה שהתקיימה בין אברהם אבינו לבין אבימלך. אבימלך אומר, למה אמרת שזה אחותך? למה לא אמרת לי שזה אשתך? אה? למה? למה? מה ראית כי עשית את הדבר הזה? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. הרי מה מונח מאחורי הדברים? אם היית אומר שזאת אשתך, לא היו שם לך כלום. נכון? אז אתה, בגלל שאמרת שזה אחותך, הכשלת אותי. מה? במצרים, רגע, פה, במצרים, אני מבין אותך, אומר אבי מלך. שם הם שטופי זימה, אז אני מבין למה אתה מסתיר. אבל פה, בארצי, ארץ גרר, למה אתה עושה את זה? אומר לו אברהם, רק אמרתי, אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתו. אומר המלבים, שטענת אבימלך הייתה, שיש פילוסופים שאמרו, שהמוסר איננו זקוק לאלוהים כדי להיות מחייב. לאיזה פילוסופים מתכוון המלבים? קאנט, כן. הרי המלבים היה, חלק מזמנו עבר בקניגסברג. קניגסברג הייתה עירו של קאנט. ואמר לו אברהם, זה טוב כל זמן שאין יצר הרע. אבל כיוון שאשתי היא יפה, ואין יראת אלוהים, אתם לא מייחסים את המוסר לאלוהים, אז כשיבוא יצר הרע, תהרגו אותו. וזה, אגב, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת שחלק מן המוסר זה הכרה במקור האלוהי של המוסר, לא במקור התורני של המוסר. יש מוסר בלי תורה. אין מוסר בלי אלוהים. בסדר? או, כמו שהרב קוק אומר, המוסר בלי אלוהים יכול להחזיק מעמד מעצמה. או, אז צריך אלוהים. תורה לא. דרך ארץ, קדמה לתורה. בסדר? זה מה שהרבה דעתי מבלבלים. שחושבים שאמונה באלוהים ואמונה בתורה זה אותו הדבר. זה לא אותו דבר. אז גם פה אומר כאן הרב, שהתכונה של ההכרה האלוהית היא מרכזה הפנימי של יראת שמיים. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. הוא המקור החי של נשמת העולם המתפשט בכל היצורים בכל היש. מה זה נשמת העולם? נשמת העולם זה מושג במקור אלכסנדרוני, זה תפילון, זה הנחת היסוד שכשם שיש נשמה לפרט ויש נשמה לכלל, יש גם נשמה לעולם, נשמת העולם, בסדר? זה לא מקובל על כולם, אבל אצל הרב זה חוזר הרבה. אז מה שאומר כאן, התכונה של ההכרה האלוהית עם מרכזה פנים של יראת שמיים, הוא המקור החי של נשמת העולם המתפשט בכל היצורים, בכל היש, בכל ההוויה וחליפותיה בנפחה ובנזר, היא מדרכת את כל העולם כולו לעילויו ורוממותו. כלומר, לא רק האדם מתעלה, ההוויה כולה מתעלה, דרך נשמת העולם. כל המוסר, כל החוקיות, כל החיוביות, הנה רק סעיפים ממנה. אז של, ממה זה ממנה? מהתכונה של ההכרה האלוהית. איפה התכונה הזאת נמצאת? אצל מי? אצל הצדיק העליון. איפה הצדיק העליון? נשמת העולם. יפה. כלומר, כשאנחנו רואים על הצדיק העליון, זה לאו דווקא אדם פרטי. יש צדיק עליון של ההוויה. מה שנקרא אצל חכמי הקבלה, מידת היסוד. צדיק יסוד עולם. היא בעצמה, היא מקור העונג האצילי. שנשמת כל העולמים היא אליה שואפת. כל התרבות העליונה, בכל מדרגותיה במהלכי העולמים, בהסתרבות הנשמות, במהלך התולדה, בחיים ההיסטוריים של האדם, של כל החיים, של כל המרגישי מנועיה, כל פרק שירה וכל סעיפיו, ופעותיו והשתלהבותיו, מנה הוא נובע. נכון? ערבים? לא צריך אותם. הצדיק מסדר גם בלי ערבים. זה מה שיקרא רשות היחיד, לעומת רשות הרבים. רשות היחיד, יחידו של עולם, או צדיק יחיד, שהוא כולל את כל הנשמות של הרבים. אז הרבים צריכים את הצדיק, לא הצדיק צריך אותם. בסדר? זה מין ישות מטאפיזית, הצדיק הזה. הצדיק העליון, השאלה, קצת קשה לדעת על איזה צדיק הוא מדבר. אני מדבר על צדיק אישי, היסטורי, או הצדיק העליון, צדיקו של עולם, שכל הצדיקים יונקים את זהותם הצדיקותית ממנו. אפשר להגיד משה, כי הוא כולל את כל ישראל. אפשר להגיד משה. הצדיק העליון, המלא גילת יא, המרווה עוז קודש, שדברו דבר השם הוא, שכל תכונותיו קודש קודשי מינן, כל שיחו ושיגו אידאה ואידאליו, הם אך חפץ אחד, הדרות אל חי ושבח שירי רננב, הוא לא אך התגלו טיפת אור החיים האלוהים שבכל היש. למי הוא מתכוון כאן? אני חושב שהוא מתכוון לרבי שמעון בר יוחאי. מדוע אני חושב שהוא מתכוון לרבי שמעון בר יוחאי? בגלל שהוא אומר שהחפץ היחיד של האדם הזה זה הדרות אל חי. רומז לחלק באזור הנקרא הידרה. הידרה, הגורן שבו ישב רבי שמעון בר יוחאי ודימד את תורתו לתלמידיו, ואומר הרמח"ל, מה שקרה בהידרה זה היה תיקון העולם כולו. כלומר, באותה שעה, ההידרה פעלה כמו תיבת נוח. בתיבת נוח מתרחשת ההיסטוריה. כל השאר הלך לאיבוד. אותו דבר, בזמן רבי שמעון בר יוחאי, העולם היה בהידרדרות איומה. אז הצדיקים האלה שישבו באותה גורם, הם היו העולם כולו. ולכן גם הלימודים שלהם תקנו את העולם. בסדר? אז בעצם, אז מהו רבי שמעון בר יוחאי? הוא התגלו תפעת אור החיים האלוהים שבכל היש. ואליו הכל יחשוף. מברכותיו הכל מתברכי. ובכוחו הנערץ הכל מסתגל. דבר פיו הוא מלא בקרבו את יסוד חיי כל, ומתוך חוזק חי האצילות שבכוחו, הכל מתאמץ ומקבל אומץ. ומתחסן. ומתוך כך מבטאו הוא אוצר העוז, והתגזר עומר ויקם לך, ועל דרכיך יגע אור. אין עושר כעושרו, ואין חוסן כחוסנו. אז יבא תגזר עומר ויקם לך, פסוק ביוב, מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא עושה. תגזר עומר ויקם לך. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, צדיק מבטלה, צדיק גוזר גזירה, והקדוש ברוך הוא מקיימה. ועל דרכה, גדלגע, או אין עושר כעושרו, ואין חוסר כעושרו. אשרי, מה? לפני רבי שמעון בר יוחאי, אז העולם היה בדפקט. בדפקט. העולם לא הסתדר. בשביל זה עצר, רבי שמעון בר יוחאי. לפני כן היה צורך בעשרה הרוגי מלכות. ופתאום יש לך 10 חברים של רבי שמעון בר יוחאי, והם לא צריכים למות. כן? כלומר, השתנה משהו בעולם. תלמידיו של רבי עקיבא, כן? זה היה בהתחלה, 10 הרוגי מלכות. הגיעה ההידרה, הכל הסתדר. זה במידת הרחמים. אשרי כל הבא בגבולו, ומוצלח הצלחת עולמים, כל הבא במגעו. וכל המתחבר לאגודת זיו טהרתו, עבד הוא למלך הכבוד, וכבודו של עולם בקרבו ושורם. כל המדעים מתאגדים בתכונת רוחו, וכל המוסרים נובעים חיי נגות מתשוקת פיליות אור קודשיו. זהו מופת העולם, חסין האדיריות, שוב, ההידרה, כן? רוח הישר אשר לאדם חשו בקרבו את רוממות הדרו, ותשוקת קודש שמלא את כל ישרי לב לחסות בצילו. זה מסביר את הפופולריות של רבי שמעון בר יוחאי, דבר מאוד מוזר. במירון, לפעמים, בל"ג בעומר, יש 500,000 אנשים. יש את השאלה, הם יודעים, הם מבינים את מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר? 500,000 האנשים האלה? מן הסתם שלא. אבל רבי שמעון הוא אישיות כל כך כללית שכולם מרגישים קשר אליו. כלומר, דווקא מרוב יחידיות, אז הוא מלא כוללות. ולכן, באים אנשים לכל מיני שטויות למרוב, כי הם מרגישים את הקשר אליו. וזהו. עוד מעט אנחנו נעבור לשיעור בספר, או פעם 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 פ